וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי חבב בניסן תשע"ט, מסכת בכורות, דף י"ד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ביום היורצייט של יהושע בן נון, שנפטר בשנת בית אלפים תקי"ז, היום הזה, חבב בניסן, זכותו הגדולה יגן עלינו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל טמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י"ג במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן התשובות. השאלה הראשונה היא, מתי זמן הפדיון של פטר חמור? והתשובה היא, לרב נחמן אחרי 30 יום, אבל אם פדה בתוכם, פדוי. לרב שישת, גם לכתחילה יכול לבדות לאלתר, ורק אינו עובר עד 30 יום. ולרב המחלוקת היא, ולרב לזר הוא קש לבחור אדם ומצווה לשוטו עד 30 יום. שאלה שנייה, איזה מצווה קודמת ייבום או חליצה? והתשובה בתחילה אמרו שמצוות ייבום קודמת, אחר כך שראו שאין מתכוונים לשם מצווה אלא לשם נוי ואישות, אמרו שמצוות חליצה קודמת. שאלה שלישית, מדוע פתח התנא בדיני פטר חמור ואחר כך בדיני בחור בהמה טהורה? והתשובה, משום שחביב לו מחמת דרשת רבי אלעזר שקדושים בבכורה, משום שסייעו את ישראל ביציאתם ממצרים, ועוד משום שדיניו מועטים והעדיף לסיימם תחילה. שאלה רביעית, מה הכוונה שישראל שנתן מעות לגוי בכדי לקנות בהמתו המבקרת, דנים אותו בדיניהם? והתשובה, שדנים אותו בדין שקבע להם התורה, שנאמר, או קנו מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך במשיכה, אבל מגוי בכסף וחייב בבחורה. שאלה חמישית, להמימר שמשיכה קונה בגוי, מה לומדים מהמילה לעמיתך? והתשובה, אם הוא סובר כרבי יוחנן, דורש מכך לעמיתך בכסף ולגוי במשיכה, אם הוא סובר כרש לקיש, צריך לומר שהוא דורש מכך למעט עונה בגוי. שאלה אחרונה, מדוע אין אומרים בכל מקח טעות שהמקח קיים כיוון שהיה לו לבדוק קודם המשיכה, ואם לא בדק בוודאי מחל? עונים התוספות, משום ששונה הקונה גרוטאות מאקום שהיה לו להסיק על דעתו שיש שם עבודה זרה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"ג במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חבב בניסן תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י"ד במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ג עמוד ב', 19 שורות מתחילת העמוד. מן המילים מייטי והלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר, ואם שנתן מעות משך, יוליך לים המלח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאיל אמר רבי הושעיה שישראל קונה מטלטלין של הגוי במעות. כעת מקשה הגמרא על דברי רבי הושעיה שישראל קונה מטלטלי הגוי במעות, והקושיה מברייתא שדנה בקונה בטעות עבודה זרה מן הגוי, האם יכול להחזיר את המקח. מייטי והקשו בני הישיבה על דברי רבי הושעיה, שנינו בברייתא לוקח גרוטאות, שברים של כסף מן העובד כוכבים, ומצא בהם עבודת כוכבים, כלומר גרוטאות של עבודה זרה, והם אסורות בהנאה, כי עבודה זרה הוא משמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה, אסור בהנאה. שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך, וכל הנהנה מאחד מכל אלה, לוקה שתיים, אחת משום לא תביא, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. כך פוסק הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק ז' הלכה ב'. אז מי שקנה גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודה זרה, אם עד שלא נתן מעות משך, אם משך את החתיכות מן הגוי ועדיין לא נתן לו את דמיהן, יחזיר לו את החתיכות של העבודה זרה ויבקש מהם את דמיהן, שכן עדיין לא קנה אותן, ולא נתחייב לבערן מן העולם. ואם יבטל הגוי את העבודה זרה, יכול לישראל לחזור ולקנות אותם ממנו, אומר המאירי. ואם מי שנתן מעות משך, אבל אם משך אותם רק אחרי שכבר נתן לגוי את מהן, יוליך לים המלח, כלומר נאסרו בהנאה לפי שכבר קנה אותם הישראל, ושוב אינו יכול לבטלן שכן עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם, ולפיכך יוליך אותם לים המלח כדי לבערן. מסיים את הגמרא את הקושייה, והיא אמרת מעות קונות, משיכה לעמלי. אם אמרת כמו שאומר רבי הושעיה שישראל קונה את מטלטלי הגוי במעות, קשה למה אמרה הברייתא, שרק אם מי שנתן מעות משך כנען הישראל, ושוב אינו יכול להחזיר לו את חתיכות העבודה זרה, והרי גם אם לא משך אותם, אלא רק נתן לו מעות בלבד, כנען. מיישבת הגמרא את הברייתא לשיטת רבי הושעיה, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. הגוי קיבל על עצמו לדון בענייני המכירה הזו, כפי הדינים שנמסרו לישראל, ולפיכך לא קנה אותם הישראל במעות, ורק יקנה אותם במשיכה כדיני ישראל. היינו שקיבל עליו לעשות כן בקניין חליפין, ויש להוכיח מכאן שמועיל קניין סודר בגוי. וגם יש להוכיח מכאן שכל שיתנו המוכר והלוקח לקנות באחד מדרכי הקניינים שאינם קונים במקום זה אבל קונים במקום אחר, כגון ישראל שקנה מטלטלין לחברו ויתנו שיקנו במעות, שאין קניין כסף במטלטלין אלא בקרקעות, מועיל תנאם. כך אומר הקצות החושן. מקשה הגמרא, יחי מעות למה לי? אם כן שעתם הוא מפני שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, מדוע שנינו בברייתא? ואם מי שנתן מעות משך לא יחזיר, שמשמע שצריך שני קניינים, קניין כסף וקניין משיכה, והרי גם אם לא נתן לישראל את המעות אלא רק משך את הגרוטאות בלבד, כנען בדיני ישראל. ותרץ את הגמרא, אחי כאמר ככוונת התנא, אף על פי שנתן הישראל את המעות לגוי, אם משיך אין, והיא לא, לא. מכל מקום, רק אם משך את הגרוטאות אסור לו להחזירן לפי שבכך כנען ונאסרו. אבל אם לא משכן, יכולו להחזירן לפי שלא כנען ולא נאסרו. מקשה הגמרא מן הרישה של הברייתא, יחי קשה רישה. אם אכן מדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, קשה הרישה של הברייתא. כי שנינו בה שאם קודם שנתן מעות משך את החתיכות, יחזיר לפי שלא קנה אותם הישראל. והרי בדיני ישראל הקניין מועיל, כי זה הרי משיכה, שזה הקניין המועיל אצל ישראל, ונמצא שכבר קנה אותם הישראל ונאסרו. אז איך שנינו שיכולו להחזירן? מיישב אביי את הרישה של הברייתא, אמר אביי רישה משום דאיקה מקח טעות. הטעם שברישה של הברייתא נאמר שיכולו להחזיר את הגרוטאות, זה מפני שזה מקח טעות, שכן לא ידע ישראל שיש בהם חתיכות של עבודה זרה. מקשה רבה על תירוצו של אביי, אמר לרבה, אומר לו רבה לאביי, אם ברישה נאמר שיכול להחזיר את העבודה זרה משום דאיקה מפני שיש בזה מקח טעות, קשה, וכי בסיפה לקה מקח טעות, כלומר מטעם זה גם בסיפה יוכל להחזיר אף על פי שמשך וגם נתן מעות, כי היה זה מקח טעות. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבה, מפרש רבה את הברייתא באופן אחר. רישה וסיפה מקח טעות. כלומר, אמנם כן הוא מן הדין גם ברישה וגם בסיפה יכול הישראל לחזור בו, שכן מקח זה בטעות נעשה. אלא שחכמים גזרו באופן שכבר נתן את המעות שלא יחזור בו, לפי שאם יחזיר לגוי את העבודה זרה ויקבל ממנו בחזרה את מעותיו, יראה כאילו הישראל מוכר את העבודה זרה שבידו לגוי. לכן, רישה דלא יעבזו זה, ברישה שמדובר שלא נתן הישראל מעות לגוי, לא מחזה זה לא נראה כעבודת כוכבים ביד ישראל. כלומר, הוא יכול לחזור בו, שכן כשמחזיר לגוי את העבודה זרה הוא לא מקבל ממנו כלום, וזה לא נראה כאילו מוכר לו את העבודה זרה שבידו, ולכן זה מותר. אבל בסיפה די יבזו זה, בסיפה שמדובר שכבר נתן הישראל מעות לגוי, מחזה זה נראה כעבודת כוכבים ביד ישראל. כלומר, הוא לא יכול לחזור בו, לפי שבחזרתו נראה כאילו מוכר לגוי את העבודה זרה שבידו. מטעם זה נקת התנה של הברייתא בסיפה מתן מעות, אף על פי שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל שרק המשיכה תקנה. ועכשיו חוזרת הגמרא לבאר את שיטת אביי. ואביי אמר לך, אביי יוכל לתרץ ולהסביר לך את מה שהקשה עליו רבה, שאם נחשב הדבר למקח טעות, מה ההבדל בין הרישה לסיפה? יסביר אביי, רק ברישה יכול הישראל לחזור בו משום מקח טעות, דלא ידע, לפי שלא ידע שיש ביניהם, בתוך הגורטאות, חתיכות של עבודה זרה, דלא יאיב לזוזי, שאויל ולא נתן הישראל עדיין את המעות ולא בדקן, שכן אין דרכם של הסוחרים לבדוק את הסחורה עד שעת מתן מעות, לכן זה נחשב למקח טעות, אבל בסיפה, לאו מקח טעות הוא, הוא לא יכול לחזור בו משום מקח הטעות, וכיוון דייב זוזי, כי כמה שיחי באי ללעיוני, ועדר ממשך, שכן מאחר שכבר נתן את המעות, היה עליו לבדוק את החתיכות קודם שמשך אותן, והואיל ולא בדק אותם, מחל בכך על הטעות שהייתה במקחו, ולפיכך קנה במשיכתו את החתיכות בקניין גמור. רבשי מבאר את הברייתא באופן שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. רבשי אמר, מדרישא משיכה אינה קונה, סיפא נמי משיכה אינה קונה. כלומר, מדובר בברייתא שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. ומחמת כן, נאמר ברישא שאף על פי שמשך, יכול לחזור בו כל זמן שלא נתן מעות. לפי שאין ישראל קונה מן הגוי במשיכה, אלא במעות. וכמו שאמר רבי הושעיה, וממה שמפורש ברישא שמשיכה אינה קונה, שכן שנינו שם שאף על פי שמשך יכולו להחזיר את החתיכות לגוי, מבואר שגם הסיפה מתפרשת שמשיכה אינה קונה. ומה ששנינו בסיפה, ואם מי שנתן מעות, משך, יוליך לים המלח, שמשמע שלא קנה בלי משיכה, לא קשה על רבי יושעיה, לפי שבאמת, גם אם לא משך, אינו יכול לחזור בו מאחר ונתן מעות. ואיידי דתן הרייש המשך, אגב ששנה ברייש המשך, תנה סיפה נמי משך. דהיינו מה שנקת התנה בסיפה משך, זה לאו דווקא, אלא הועיל וברייש הנקת שמשך, כדי ללמד שגם באופן זה יכול לחזור בו, נקת גם בסיפה שמשך. ויהיה הגמרא ביור נוסף בברייתא באופן שקיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. רבינה אמר, מדי סיפה משיכה קונה, רייש הנמי משיכה קונה. ממה שמבואר בסיפה שהקניין המועיל לישראל מן הגוי הוא משיכה, והיינו מפני שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, יש ללמוד שגם ברישה הקניין המועיל הוא משיכה. ורישה אחי כאמר, וכך היא כוונת התנה ברישה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. אם לא נתן הישראל את המעות וגם לא משך את הגרוטאות, יחזור, יכול הישראל לחזור בו מן המקח. שואלת הגמרא אם מדובר שעדיין לא נעשה שום קניין, מה יחזור? ממה יש לו לחזור? משיבה הגמרא יחזור בדברים, יחזור בו ממה שהסכימו הישראל והגוי בדיבורם לעשות מקח זה. ואין הישראל חייב לעמוד בדיבורו. ובהרת הגמרא את החידוש של הרישה לדעת רבינה, כסבר התנה של הברייתא שהוא צריך להשמיענו שאין הישראל חייב לעמוד בדיבורו, התנה הזה סובר, דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה, החוזר בו ממקח שהוסכם עליו ודברים בלבד, הרי זה מחוסר אמנה. ונסביר, במסכת בבא מציע דף ממתת עמוד א' נחלקו רב ורבי יוחנן וחוזר בו ממקח שהוסכם עליו ודברים בלבד. האם יש בכך משום מחוסרי אמנה, כלומר, שאף על פי שאינו מקבל כללת מי שפרה מפני שעדיין לא נתן את דמי המקח, מכל מקום הרי הוא בחזרתו שאין אמון בדבריו, ומבואר שם בגמרא, שרב הסובר שאין בדברים משום מחוסרי אמנה, מודה שדין זה תלוי במחלוקת התנאים. ובברייתא הסוברת במסכת בבא מציע דף ממתת עמוד א', שדברים יש בהם משום מחוסרי אמנה שנינו, שהחוזר בו ממקח שנעשה בדברים אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה. ממשיכה הגמרא אצלנו ואומרת, ואני מלב דברים אלו אינם אלא במקח של ישראל מישראל דקיימו בדיבוריו, שדרכם לעמוד בדיבורם, ולפיכך החוזר בו, הרי הוא מחוסר אמנה. אבל במקח של ישראל מעובד כוכבים, דהינו הוא לא קיימי בדיבוריו, שהם, הגויים עצמם אינם עומדים בדיבורם? לא. גם ישראל שהסכים עמו עם הגוי, אם חוזר בו, אינו מחוסר אמנה. ולכן הקת התנה שלא נתן מעות, לפי שרצה להשמיענו שאין בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, ושבאופן זה גם לכתחילה מותר לישראל להחזירם לגוי אפילו נגד רצונו. אבל מצד איסור עבודה זרה, גם אם היה בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, היה מותר לישראל להחזירם. וכגון שנתרצה הגוי לקבלם או שאינו רוצה לעמוד בדיבורו ואינו צריך לאבד את העבודה זרה מאחר שלא היה ביניהם קניין גמור. ולא עוד. אלא שאפילו אם כבר נתן הישראל הגוי את המעות ולא משך, אף שאם חוזר בו מקבל כללת מי שפרה, עדיין לא נאסרו משום עבודה זרה, מאחר שלא היה כאן קניין גמור, שהרי ייתנו לדון בדיני ישראל. ורק אם כבר משך אותם הישראל, כן העם ואסור להחזירם. כך מסביר המים קדושים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. בהמה שהיא בעלת מום פסולה להקרבה על גבי המזבח. המומים הפוסלים את הבהמה מהקרבה, נתבערו להלן במסכת הזו בפרק השישי. אלא שיש חילוק. בין אם הוקדשה קודם שנפל במום, לבין אם הוקדשה לאחר שנפל במום. בהמה שהוקדשה קודם שנפל במום, חלה עליה קדושת הגוף, כלומר קדושת קורבן. ואם לאחר מכן נפל במום, אף שנפסלה בהמה להקרבה וחייבים לבדותה ולהביא בדמיה בהמה אחרת לקורבן, כמו שדרשו במסכת מנחות בדף קופה לפעמוד א' מהפסוק, עם כל בהמת מאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם ופרשו שאין הכוונה לבהמת מאה ממש אלא לקורבן שנפל במום קבוע, מכל מקום גם לאחר הפדיה אף שהותרה לאכילה בכל מקום ואפילו בתומה, כמו שנאמר, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר בכל שעריך תמה ותאור יכולנו קציב לך אייל. ובספרי דרשו שפסוק זה בא ללמד על פסולי המוקדשים שנפדו, שנאכלים בכל מקום ובתומה. בכל זאת לא יצא לחולין לגמרי כמבואר בסיפה של המשנה, וחל עליה דין פסולי המוקדשים. אבל אם הוקדשה לאחר שנפל במום, לא חלה עליה קדושת הגוף כלל, שכן בהמה זו לעולם לא תהיה ראויה להקריבה. והרי זה כמקדיש העצים והאבנים שחל עליהם קדושת דמים בלבד, כלומר, שחל על הבהמה או לחפץ קדושה מחייבת לפדות אותם בדמים ולקנות בדמים אלה בהמה לקורבן. ולכמן תיקרא הקדושה הזו בגמרא קדושת דמים למזבח. וכל זה כשהקדיש אותה לקורבן או לדמי קורבן. אבל אם הקדיש אותה לבדק הבית, מוכרים אותה ומשתמשים בדמיה לצורכי תיקון בית המקדש, וזהו הנקרא בגמרא קודשי בדק הבית. ולאחר שפדו אותה, חוזר דינה להיות כחולין גמורים. ודברים אלו אינם אלא בבהמה בעלת מום קבוע, מום שאינו מתרפא. אבל אם הייתה בעלת מום עובר, מום שמתרפא, אף שכל זמן שלא נתרפא המום הרי היא פסולה להקרבה מכל מקום, אף אם הקדישה לאחר שנפל במום זה, חלה עליה קדושת הגוף, לומר שהבהמה עצמה נתקדשה בקדושת קורבן, שכן כשיעבור עמום תהיה הבהמה ראויה להקרבה. המשנה שלפנינו בדף י' עמוד א' דנה בפרטי הדינים הללו. וברישה של המשנה מפרשת המשנה את דיני הקודשים שהיה בהם מום קודם שהוקדשו. אומרת המשנה שלמדנו אותה גם במסכת חולין בדף ק' למד עמוד א' וכן במסכת תמורה בדף י' עמוד ב'. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כל בהמות הקודשים שהיה בהם מום קבוע קודם שהקדישן, ונמצא שיקדישן לדמיהם בלבד, כלומר שתחול עליהם קדושת דמים ויפדו ויביאו בדמיהם קורבן למזבח, ונבדו כדינן, חזרו להיות חולין גמורים לפי שמחמת המום שבהן גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף, אלא קדושת דמים. והרי זה דומה למקדיש עצים ואבנים לדמיהם, שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, ולפיכך חייבים בבחורה. אם אחר שנבדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבחורה, אבל אם נולד הבחור קודם ש... פדו את אמו, אינו קדוש בקדושת בכורה. ובה מתנות, וכן השוחט בהמות אילו אחר שפדו אותם, חייב לתת מהם לכהן את המתנות שחייבה התורה את כל אדם מישראל השוחט בהמת חולין, והם הזרוע על החיים והקיבה של הבהמה. זרוע היא הזרוע הימנית, מן הפרק של הרכובה של הברך עד הכף של יד, לחיים הוא הלכי התחתון, מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת, וגרגרת זה שיפוי כובע שהוא פיתחה של קנה בית הבליה, יחד עם הלשון. וכן הקיבה בכלל מתנות הכהונה. אומרת המשנה ויוצאין לחולין להיגזז ולהיאבד, אחר שנבדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם עבודה, לפי שגם מתחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, הוולדות שנולדו מהן לאחר פדיונן, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונן מותרים באכילה כמו חולין גמורים. והשוחטן בחוץ פטור, מי ששוחט אותם מחוץ לעזרה פטור מקרת וממלכות וחטאת האמורים בשחיטת שחוטי חוץ. ושחוטי חוץ פירושו האיסור לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה, וחייבים קראת על איסור זה, וכן חייבים מלכות, ובשוגג חייבים קורבן חטאת. ואף אם לא נבדו, פטורים, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. אין עושים תמורה עם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, גם אם היה זה קודם פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. ואת הטעם תפרש הגמרא לכמן. ומה זה תמורה? שיאמר בעליו של בהמה שהוקדשה לקורבן, שבהמת חולין שיש לו, תהיה קורבן במקום הבהמה שהיא עכשיו קורבן. ואף על פי שאסור לעשות כן, שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אם עבר והמיר, דין התמורה הוא ששתי הבהמות קדושות בקדושת הקורבן, שנאמר, הוא תמורתו יהיה קודש. ואם מתו ייפדו, אם מתו אותם קודשים קודם שהספיקו לפדותם, פודים את הנבילות בדמים. ובדין הזה משמיע לנו התנה שני חידושים, שאף לדעת הסובר במסכת מורד הפלמד עמוד ב' שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, בהמות קודשים שאינם ראויים לאכילת אדם אין פודים אותם כדי לאכיל אותם לכלבים, ודין זה נלמד ממה שנאמר לעניין פסולי המוקדשים, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר ואכלת ולא לכלביך. מכל מקום קודשים אילו שלא חלה עליהם מעולם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו על מנת לאכילם לכלבים. והחידוש השני, שאף ששאר קורבנות שנפל בהם מום אין פודים אותם, אלא כשהם עדיין חיים, לפי שהם זקוקים להעמדה והערכה, כלומר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שוויים, כנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. מכל מקום, קודשים אילו שאין בהם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו כשמתו. ממשיכה המשנה ואומרת, חוץ מן הבכור ומן המעשר. מעשר ששנוי כאן זה מעשר בהמה, והוא מה שצוותה התורה להפריש בהמה אחת מעשרה, מתוך הבהמות הטהורות של חולין שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, ולהקריב אותה לקורבן. ופרטי דיני מעשר בהמה שנויים בפרק האחרון של המסכת הזו. אם כן, אומרת המשנה, כל דינים אלה נוהגים בכל הקודשים, חוץ מן הבכור ומן המעשר, לפי שבהם אפילו אם קדם מומם להקדשם, חלה עליהם קדושת הגוף. ואיך ייתכן שיוולד מום בבכור קודם שהוקדש, והרי הבכור קדוש מתחילתו? זה ייתכן כגון שהומם נפל בו מום בעודו במעי אמו, שכן קדושת הבכור חלה רק בשעת יציאתו מן הרחם. ולמה לבחור חלה קדושת הגוף, לפי שהתורה תלתה את קדושתו בכך שהיה ראשון ליציאה מרחם אמו? כנאמר, קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה. ויש בכלל זה בין תם ובין בעל מום. אלא שאותו שיש בו מום אינו כשר להיקרב על גבי המזבח, על הנאכל ולכהן. ומכל מקום יש בו קדושת הגוף. ומפני שיש בו קדושת הגוף אסור הוא בגזע ועבודה. והמעשר, לפי שנאמר בדיני מעשר בהמה, והסירי יהיה קודש להשם לא יבקר בין טוב לרע. פירושו שלא יבדוק בין בהמה שיש במום לבין בהמה שאין במום, אלא כל בהמה שתייצא עשירית, תקדש גם בעלת מום. עכשיו בסיפה מפרשת המשנה את דיני הקודשים שהוקדשו ואחר כך נפל בהם מום. אומרת המשנה, וכל שקדם הקדשן את מומם, כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף. עושק אדם מום עובר להקדשן, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע, או שקודם שהוקדשו נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש לו רפואה, והואיל שמום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, ואחרי שהוקדשו נולד בהם מום קבוע ונפדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם בכל מקום, מכל מקום לא פקעה מהם קדושתם לגמרי, ויש להם דין פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה, אף אם נולד להם בכור אחר שנפדו אינו קדוש בקדושת בכורה, ומן המתנות עם שחתם אף לאחר שנפדו פטור מלתת מהם לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, ואינן יוצאים לחולין להיגזז ולהיעבד, ואף שנפדו אין דינם כחולין שמותר לגוזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה, אלא הם אסורים בכך. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, הוולדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם אסורים באכילה, והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרה קודם שנפדו חייב קרת ומלכות אם היה מזיד, או חטאת אם היה שוגג משום איסור שחוטי חוץ, ועושים תמורה אם קודם פדיונם המירו אותם בעליהם בבהמות אחרות, נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות, ואם מתו קודם שנפדו יקברו, כלומר אין פודים את הנבילות לפי שפסולי המוקדשים אינם נפדים אלא בעמדה והערכה, ומי שמתו אי אפשר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שוויים, ולפיכך קוברים אותם כדין שאר איסורי הנאה. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, וכל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו חייבים בבכורה ובמתנות, דנה הגמרא בחיוב הבכורה והמתנות קודם שנפדו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה, הטעם דנפדו, כלומר מלשון המשנה יש לדייק שרק אם נפדו חייבים בבכורה ובמתנות, הלא נפדו, אבל אם לא נפדו פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואף על פי שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. מפרשת הגמרא את טעם הפטור כסבר סובר התנא של המשנה, קדושת דמים מתחה מן הבכורה ומן המתנות, כלומר שאף קדושת דמים פותרת את הבהמה מן הבכורה ומן המתנות, לפי שמאותו פסוק שדורשים לקמן בדתתו עמוד א' שקדושת הגוף פותרת מן הבכורה ומן המתנות, יש לדרוש גם כן שקדושת דמים פותרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חזרו להיות חולין גמורים, לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, ולפיכך חייבים בבכורה אם אחר שנפדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבכורה ובמתנות, מי ששוחט בהמות אילו אחר שפדה אותם חייב לתת מהם לכהן את המתנות, הזרוע לחיים וקיבה, ויוצאים לחולין להיגזז ולהיעבד. אחר שנפדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם עבודה, לפי שגם מתחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. דנה הגמרא באיסור גיזה ועבודה בבהמה שהוקדשה לדמים, מדייקת הגמרא טעמה דנפדו, הטעם שמותר לגזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה זה רק משום שנפדו, הלא נפדו, הסירי בגיזה ועבודה, כלומר, יש במשמע מכאן שאם לא נפדו אסורים לגזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה. אם כך מסייע לי, יש להביא ראיה מכאן לרבי אליעזר, דאמר קודשי בדק הבית, אסורים בגיזה ועבודה קודם שנפדו, וזאת למרות שאין בהם אלא קדושת דמים, שכן גם הקודשים שבמשנתנו דומים לקודשי בדק הבית, שגם הם לא הוקדשו אלא לדמיהם, מאחר שכבר היה בהם מום קודם הקדשתם. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה ממשנתנו לדברי רבי אליעזר, כי יש לדחות ולומר, קדושת דמים למזבח, הוא דמחלפה בקדושת הגוף למזבח, גזרו באור הבנן, רק בקודשים שהוקדשו לקנות מדמיהם קורבנות למזבח, שהוא המדובר במשנתנו, בהם גזרו רבנן שיאסרו בגזע ועבודה, לפי שעלולים להחליף ביניהם, לבין קודשים תמימים שגופם קדוש להיקרב על המזבח, ואסורים בגזע ועבודה מן התורה. אבל קודשי בדק הבית לא, אבל קודשים שהוקדשו להשתמש בדמיהם לבדק הבית, שמה אינם אסורים בגיזה ועבודה אף קודם שנפדו, לפי שלא גזרו בהם רבנן, שכן קודשי בדק הבית אינם מתחלפים בקודשי מזבח. ועוד שנינו במשנה, אודות קודשים שקדם מום קבוע להקדשן, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם, הוולדות שנולדו מהם לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם מותרים באכילה, כמו חולין גמורים. דנה הגמרא, איזה ולדות התירה המשנה? שואלת הגמרא, מה ששנינו שהוולד מותר היחידמי, במה מדובר? אילא אם עדי אבר והתיילד לאחר פדיונן, אם נאמר שגם עיבורם של הוולדות וגם לידתם היו אחר שנפדו אמותיהם, פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה, שכן לאחר פדיונן חולינינו, הוולדות חולין גמורים, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיענו? אלא אומרת הגמרא, עדי אבר לפני פדיונם והתיילד לאחר פדיונם, אלא ודאי המדובר הוא שעיבורם של הוולדות היה קודם שנפדו אמותיהם, ורק לידת הוולדות הייתה לאחר שנפדו. משמיע לנו התנא שאף על פי כן לא חלה שום קדושה על הוולד. דנה הגמרא בדין הולדות שנולדו קודם שנפדו האימהות. מדייקת הגמרא ממה ששנינו ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הלפני פדיונן הסירי. יש לדייק שהולדות שנולדו קודם פדיון האימהות אסורים בהנאה, אלא אם כן עבדו אותם. אבל מכל מקום הם מקריבים אותם על גבי המזבח, אף שאין בהם מום, לפי שקדושתם באה מכוח קדושה דחויה, כלומר, מכוח אימם שהיא עצמה לא הוקדשה להקרבה למזבח, שכן בשעת ההקדש הייתה בעלת מום, ואין זו אלא קדושת דמים. בררת הגמרא את דין פדיית אותם הולדות שקדשו. שואלת הגמרא, נפדין תמימים או אין נפדין תמימים? אותם הולדות שנולדו קודם שנפדו האימהות, האם אפשר לפדותם גם כשהם עדיין תמימים? הואיל ולא נתקדש גופם להקרבה, או שמא אין נפדין תמימים, אלא אחר שיפול בהם מום, כמו שאר הקודשים? משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. שנינו בברייתא, המדפיס בעלי מומין קבועין לגבי מזבח, המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן, והוא האופן ששנינו במשנתנו כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, והן מתקדשות לדמיהן בלבד וילדו קודם פדיונן, ימחרו הולדות לצורך הדיות ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן. ונסביר, הקדש יכול להתחלל בשני אופנים, האופן האחד הוא דרך מקח, כלומר, שמוכר את ההקדש לחברו, והאופן האחר הוא דרך חילול, כלומר, שאומר הרי הקדש זה מחולל על מאות הללו. על ידי כל אחד משני האופנים הללו יוצא ההקדש לחולל ונכנסות המאות תחתיו, ומתקדשות. והאופן ששנוי בברייתא שלפנינו הוא חילול דרך מקח. אז אם כן, המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח, המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן ומתקדשות לדמיהם בלבד וילדו קודם פדיונן, ימחרו הולדות לצורך הדיות ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן, ואין צריכין מום ואין צריך להמתין במכירת הולדות עד שיפול בהם מום, לפי שאין קדושה חלה עליהם שלא יתפל חמור מן העיקר. כלומר, לפי שלא חלה קדושת הגוף על הולדות, שכן דין התפל שבהקדש זה שהם הולדות שאינם קדושים מצד שהקדישו אותם עצמם, אלא מצד שהם תפילים לאימם, אינו יכול להיות חמור יותר מהדין של עיקר הקדושה שהם האימהות. וכשם שהאימהות ראויות להיפדות בכל עת, כך גם הולדות. הרי מפורש בברייתא שהולדות נפדים אפילו תמימים. מדייקת הגמרא מן הברייתא, דין המקדיש תמימים לבדק הבית. מדייקת הגמרא, טעם שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כלומר, מדברי הברייתא יש לדייק שהטעם שלא נתקדשו הולדות בקדושת הגוף אף שאין בה אמום, זה רק מפני שאין התפל יכול להיות חמור מן העיקר, שכן קדושת הולדות אלו באה מכוח אימם שהייתה בעלת מום ונתקדשה בקדושת דמים. אבל הקדיש זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. כלומר, מכאן משמע שאם לא באו מכוח קדושה דחויה, אלא שהקדיש איל תמים לדמיו, דהיינו שהקדושו על מנת שימכרנו ובדמיו יביא עולה, הרי האיל עצמו שהקדיש קדוש בקדושת הגוף אינו יוצא לחולין בלא מום אלא קרב לעולה. אם כך מסייע לי, יש להביא ראיה מכאן לרב. אמר רב, הקדיש זכר לדמים, כלומר, הוא הקדיש עם קרנו ויביא בדמיו עולה, קדוש קדושת הגוף. נתקדש בקדושת הגוף, הוא עצמו יקרב לעולה. וטעם הדבר? משום מיגו. כלומר, הועיל וחלה על בהמה זו קדושת דמים, חלה עליה גם כן קדושת הגוף מאחר שראויה היא לכך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כל בהמות הקודשים שהיה בהם מום קבוע קודם שהקדישן ונמצא, שיקדישן לדמיהם בלבד, כלומר שתחול עליהם קדושת דמים ויפדו ויביא בדמיהם קורבן למזבח, ונבדו כדינן, חזרו להיות חולין גמורים, לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים. ולכן אמרה המשנה, השוחטן בחוץ פטור, מי ששוחט את אותם קודשים מחוץ לעזרה פטור מכרת ומלכות וחטאת האמורים באיסור שחוטי חוץ, וגם אם לא נבדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. קודם שהוקם המשכן במדבר, וכן אחרי שעברו ישראל את הירדן עד שהוקם המשכן בשילו, בימי יהושע בן נון, אחרי שעברו 14 שנה שבהם כבשו וחילקו בני ישראל את ארץ ישראל, הקימו את המשכן בשילו, ככתוב בספר יהושע פרק ח'. ואחרי שחרב משכן שילו ועד שהוקם בית המקדש בירושלים, היה מותר להקריב קורבנות בבמות. במים מלשון יווני ופירושו בניין גבוה, מוכן לדרוש עליו ברבים או לדון עליו או לסבוח עליו. כך אומר ספר הארוך, וכפי ששנינו במסכת צבחים דף קוף י' ב' עמוד ב' לגבי היתר במות. ולא היה בזה משום איסור שחיטה או העלאה בחוץ. שני סוגי במות היו קיימים בזמן היתר. במת יחיד זו במה קטנה, ובמת ציבור במה גדולה. במת יחיד היא במה שכל אדם בונה לעצמו ומקריב עליה קורבנות, כמו הבמות שבנו מנוח וגדעון ושמואל, ובמת ציבור היא במה הבנויה עבור כל הציבור, כגון במת נוב וגבעון. ישנם כמה חילוקי דינים בין במת יחיד לבמת ציבור כמבואר בסוף מסכת זבחים. דנה הגמרא אצלנו, עם איסור הקרבת קורבנות בעלי מום נוהג בבמת יחיד. רבי אלעזר מתני חייב, רבי אלעזר היה שונה במשנה, והשוחטן בחוץ חייב, כלומר חייב מלכות משום הקרבת קורבן בעל מום, אבל לא חייב קרת במזיד וחטאת בשוגג, שכן איסור שחוטי חוץ אינו נוהג בבעל מום לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, כמבואר במשנה לאל בדף י"ד עמוד א'. ובהקרבת קורבן בעל מום עוברים על איסור בכל אחת מארבעת הפעולות הנעשות בקורבן, הקדשה, שחיטה, זריקה והקטרה, כאמור במסכת תמורה דבב עמוד ב'. במשנתנו אמרה שוחטן בחוץ חייב, היא עוסקת בשחיטה של בעל מום. אז אם כן, רבי אלעזר היה שונה במשנה והשוחטן בחוץ חייב, כלומר חייב מלכות, משום הקרבת קורבן בעל מום ומוקילה בבמת יחיד. הוא העמיד את המשנה במי ששוחט באמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות, ומשמיע לנו התנ"ך שאף שהרבה הלכות הנוהגות בבמת ציבור אינן נוהגות בבמת יחיד. כל מקום, איסור שחיטת בהמה בעלת מום נוהג בבמת יחיד כמו בבמת ציבור. דאמר רבי אלעזר, מניין לזובח, מניין לשוחט בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר בספר דברים פרק י"ז פסוק א', לא תסבח, דהיינו לא תשחוט, להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. אם אינו עניין לבמה גדולה, אם אין צורך בפסוק הזה לעניין השוחט בעלת מום בבמה גדולה, דכתיב שכן כבר נאמר לגבי הקורבנות, כל מום לא יהיה בו, עברת מום של עיוורון או שבור, שבר עבר או חרוץ, ריס של עין שנזדק או נפגם, וכן שפתו שנפגמה או שנזדקה, או יבלת שיש בה עצם או גרב או ילפת, מיני שכין, לא תקריבו אלה להשם. מכאן דרשו במסכת תמורה דבב עמוד ב' לאסור שחיטת קורבן בעל מום בבמה גדולה. אז אם אתה לא צריך את זה, את הפסוק הזה לעניין השוחט בעלת מום בבמה גדולה, כי כבר נאמר בפסוק, תנאו עניין לבמת יחיד, דרוש את הפסוק של לא תסבח, לעניין השוחט בעל מום בבמת יחיד. ואם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, היא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. ופירושה, פסוק הכתוב בתורה שאם לפרש כוונתו על העניין המדובר בו הוא מיותר, מפרשים את כוונתו על עניין אחר. ודבר שנדרש בי מינו עניין נחשב כאילו הוא פסוק מפורש, ומטעם זה לא מנע רבי ישמעאל את המידה הזו בברייתא ש-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, כי כאמור זה נחשב כפסוק מפורש. מקשה הגמרא על הלימוד של רבי אלעזר, מדוע לא נדרוש את הפסוק לעניין בחור? שואלת הגמרא, אימה אם אינו עניין לקודשים תנאו עניין לבחור? נאמר, אם אין צורך בפסוק שלא תסבח לעניין איסור שחיטת שאר הקודשים שנפל בהם מום, שכן איסור זה כבר נלמד מן הפסוק כל מום לא יהיה בו, דרוש אותו לעניין בחור כדי ללמד שגם בחור אסור להקריבו כשהוא בעל מום, שכן לולי לימוד זה, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעת חלום הרועיל וקדוש, כשהוא בעל מום לקרב נמי כשהוא בעל מום, שהועיל והבחור מתקדש בקדושת הגוף אפילו כשהוא בעל מום, לאסר בגיזה ועבודה, ובזה שונה דינו משאר הקודשים ולפיכך יהיה קרב גם במומו, כמה שמלנדלו, לזה משמיענו הפסוק שגם הבחור אינו קרב במומו, ואם כן לא נדרוש את הפסוק להשמיענו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אלעזר אמרי, אמרו בני הישיבה, בחור בהד יכתיב בי. הדין שבחור בעל מום פסול להקרבה כתוב במפורש בעניין הבחור עצמו. נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ"א, וכי יבוא, הכוונה בבחור מום פיסח, הכוונה חיגר או עיוור, כל מום רע לא תסבכנו. ולמרות שבפסוק הוזכרו רק פיסח ועיוור, מכל מקום הגמרא לקמן דף ל"ז עמוד א' דורשת בכלל ופרט וכלל, לרבות את כל המומים הגלויים ואינם חוזרים. ולפיכך הפסוק לא תסבח פנוי ללמוד ממנו איסור שחיטת בעל מום בבמת יחיד. מקשה הגמרא שנדרוש את הפסוק לא תסבח לעניין מעשר בהמה, ואימה אולי נאמר אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין למעשר בהמה. נאמר אם אין צורך בפסוק לא תסבח לעניין איסור שחיטת שאר קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין מעשר בהמה. ומה הוא מעשר בהמה? מצוות עשה להפריש בהמה אחת מכל 10 בהמות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, ולהקריב אותה למזבח והבשר נאכל לבעלים בירושלים כדין קודשים קלים. אבל אם הוא בעל מום, אותו עשירי שיצא, בשרו נאכל בכל מקום. ודרך הפרשת מעשר בהמה שמכניס את כל הבהמות החייבות להתאסר לתוך דיר, מקום המוקף גדר, ועושה להם פתח קטן כדי שלא יוכלו לצאת משם שתי בהמות בבת אחת, ומוציאן אחת אחת ומונה אותם בשבט במקל. ויוצאת עשירית צובעה בצבע אדום ואומר הרי זו מעשר. אז אם כן נדרוש את זה לעניין מעשר בהמה ללמד שגם המעשר אסור להקריבו כשהוא בעל מום. סל כדאי תחמינה שכן לולי הלימוד הזה בדעתך לומר אויל וקדוש במומו, שאויל ומעשר בהמה מתקדש בקדושת הגוף אף אם הוא בעל מום, דכתיב הרי נאמר לגביו בעניין הפרשת מעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע ובין רע, כלומר לא יבדוק בין בהמה תמה לבעלת מום אלא איזה מהם שתעבור עשירית תתקדש, ואם כן לפיכך נקרב נמי במומי, נקריב אותה גם כשזה בעל מום. כמש מלנדלו, לזה משמיינו הפסוק, שגם מעשר בהמה אינו קרב כשהבהמה היא בעלת מום, אבל לעולם המדובר בפסוק זה בבמה גדולה, ולא בא הפסוק ללמדנו איסור שחיטת בעלי מומים בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אליעזר ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, מעשר נמי, גמר העברה, העברה מבחור. גם את הדין שמעשר בהמה אינו קרב במומו, אין צורך ללמוד מהפסוק לא תסבך, לפי שמעשר בהמה נלמד בגזירה שווה מבחור. גזירה שווה היא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, והיא הלכה למשה מסיני, ופירושה שתי תיבות דומות שנכתבו בתורה בשני עניינים, למעידים עניין אחד מן השני. ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו עד למשה רבינו. גזירה שווה ניתן לדרוש גם אם אין התיבות שוות ממש, רק שהמשמעות של שתי התיבות שווה. אז אם כן אומרת הגמרא שדין מעשר באמה, שאינו קרב במומו, לומדים את זה בגזירה שווה מבחור, שכן בשניהם נאמרו תיבות ששורשן הוא העברה. בבחור נאמר ועברת כל פטר רחם להשם, ובמעשר באמה נאמר וכל מעשר, בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט. ולכן דורשים שכשם שהבחור אינו קרב כשהוא בעל מום, כך גם מעשר באמה אינו קרב כשהוא בעל מום, ונמצא שהפסוק לא תסבך, פנוי ללמוד ממנו איסור הקרבת בעלי מומים בבמת יחיד. מקשה הגמרא שנדרוש את הפסוק לא תסבך לעניין תמורה, אי מתנהו עניין לתמורת קודשים, נאמר שהואיל ואין צורך בפסוק הזה לאיסור שחיטת שער קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין תמורה, ללמד שגם התמורה אסור להקריבה כשהיא בעלת מום. לסל כדאי תחמינה כאילו ללימוד הזה היה בדעתך לומר, הואיל וקדושה כשהיא בעלת מום, שהיות והתמורה מתקדשת בקדושת הגוף, אף אם היא בעלת מום, דכתיב, הרי נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י', לעניין איסור אמרת קורבן בקורבן אחר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע. מה שנאמר ברע, הכוונה היא להחליפה בקורבן בעל מום. ואם כן, מה שנאמר בהמשך הפסוק, וימיר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, זה בא ללמד שהתמורה קדושה אף כשהיא בעלת מום, ולכן היה עולה בדעתנו לומר שקריבה נמי כשהיא בעלת מום, ניתן להקריב אותה על גבי המזבח כשהיא בעלת מום, כמה שמלנדלו, לזה משמיענו הפסוק לא תסבך שאינה קריבה, אבל הפסוק לא תסבך לא בא להשמיענו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אלעזר ומתרצת גם את הדין שתמורה אינה קריבה כשהיא בעלת מום, אין צורך ללמוד מהפסוק לא תסבך, לפי שאמר קרא נאמר בפסוק בעניין איסור אמרת קורבן בקורבן אחר, כשעברו על האיסור והמירו, וימאמר ימיר בהמה ובהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מקיש תמורתו לא. כלומר, המילה הוא שנאמרה בפסוק, כוונתה לקורבן שהוקדש. ונמצא שבהמת התמורה נכתבה בסמוך לבהמת הקורבן. המילה הוא תמורתו נכתבה בסמוך לקורבן עצמו, ומכאן שהתורה הקישה היא שוותה את דיני התמורה לדיני הקורבן, כדי ללמד. מה הוא בעל מום לא? אף תמורתו בעל מום לא. כלומר, לפיכך יש לדרוש בהקש, שכשם שהקורבן עצמו אינו קרב אם הוא בעל מום, כך גם התמורה אינה קריבה אם היא בעלת מום, ונמצא שהפסוק לא תסבך, פנוי ללמוד ממנו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. בקשה הגמרא שנדרוש את הפסוק לא תסבך לעניין ולדות קודשים, מתקיף לרב זעירא, יקשה רב זעירא על רבי אלעזר, אי מתנהו עניין לבלדות קודשים. נאמר שאם אין צורך בפסוק הזה לאיסור שחיטת קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין ולדות שהם בעלי מומים שנולדו מקודשים תמימים, ללמד שגם אלו אסורים בהקרבה. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר הועיל וקדושין, כשהם בעלי מומים אגב אימן, כשאין בעלי מומים נמי קרבי, שכן לולא הפסוק היה בדעתך לומר שהועיל והבלדות גם כשהם בעלי מום, הלאה להם קדושת הגוף מכוח קדושת אימם, ולפיכך יקריבו גם כן על המזבח אף כשהם בעלי מום. כמה שמלנדלו, לזה משמיענו הפסוק שגם הבלדות אינם קריבים כשהם בעלי מומים, אבל לא בא להשמיענו איסור הקרבת בעלי מום בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אלעזר ומתרצת אמר רבה, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל, התנא שבבית מדרשו של רבי ישמעאל כבר פסק והוציא דין זה מפסוק אחר. לתנא דבי רבי ישמעאל שכן שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק חבב בעניין החיוב להביא את הקורבנות לבית המקדש ולהוציא מדין החולין שנשחטים בכל מקום. נאמר בפסוק, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם. דורש התנא, רק קודשיך אלו התמורות. ובא כתוב ללמד שגם את התמורות חייבים להקריב על גבי המזבח. שכן אין צורך לומר שפסוק זה בא ללמד על עיקר הקודשים שיקרבו על המזבח, כי דבר זה לא צריכה התורה להשמיע כאן, כבר כתוב במקום אחר. נאמר, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם, שם תעלה עולותיך. ומהמילים בפסוק אשר יהיו לך, אילו הוולדות, בא לרבות שגם הוולדות שנולדו מן הקודשים יקרבו על המזבח. מה שנאמר בהמשך הכתוב, ונדריך, איקישן הכתוב לנדר, איקישה התורה את ולדות הקודשים והתמורות לנדרי הקדש, כדי ללמד מה נדר בעל מום לא, אף הנינמי בעל מום לא, כלומר, שכשם שקורבן שנתקדש על ידי נדר אינו קרב כשהוא בעל מום, כך גם התמורות וולדות הקודשים אינם קרבים כשהם בעלי מום, ונמצא שהפסוק לא תסבך פנוי ללמוד ממנו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואין עושין תמורה, אותם קודשים שקדם מום קבוע להקדשן, אם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, גם אם היה זה קודם פדיונם לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. וברירת הגמרא מניין שבאופן שקדם מומם להקדשם, אין עושים תמורה. שואלת הגמרא מה איתם, מהו הטעם שקודשים שקדם מומם להקדשתם אינם עושים תמורה? משיבה הגמרא דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י' בעניין איסור תמורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. פירוש הפסוק הוא שאסור להמיר קורבן תמים בבהמה בעלת מום, וכמו כן אסור להמיר קורבן בעל מום בבהמה תמימה. היה מקום לתמוע? השטרה בטוב אמרת לא, עכשיו שאסרה התורה להמיר קורבן בעל מום בבהמה תמימה, אף על פי שהתמורה מעולה יותר מן הקורבן, טוב ברע מבעיה, וכי הוצרך הכתוב לומר שאסור להמיר קורבן תם בבהמה בעלת מום שבאופן זה התמורה גרועה יותר מן הקורבן? ומאחר שאין צורך בכך, למה כתבה התורה גם טוב ברע? אלא כתבה התורה טוב ברע ללמד על המשך הפסוק שאומר שאם עברו על האיסור והמירו, הלא קדושה על התמורה. כפי שנאמר שם, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש, שטוב מעיקרו עושה תמורה, רק בהמה שהייתה טוב מתחילתה, דהיינו שהייתה תמימה בשעה שהוקדשה, אם המירו אותה באחרת, אף לאחר שנפל במום נתפסה בהמה השנייה בקדושה תמורה. כי מה שנאמר רע בטוב פירושו רע של קודש שבא להמירו בטוב של חולין, בא ללמד שאף קורבן שנפל בו מום עושה תמורה. אבל רע מעיקרו אין עושה תמורה, אבל בהמה שבשעה שהוקדשה כבר הייתה בעלת מום, הם המירו אותה באחרת, לא נתפסה בהמה השנייה בקדושה תמורה. עוד נאמר במשנה, אם מתו, ייפדו. בהמה שהוקדשה אין פודים אותה אלא בהעמדה והערכה. כלומר, מעמידים את הבהמה לפני הכהן בשעה שהוא מעריך את שוויה, שנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. ובגדר העמדה והערכה נחלקו הראשונים. רש"י במסכת שבועות דף י"א עמוד ב' כותב שתעמוד על רגליה ויעריכנה הכהן, וכך ידעת התוספות במסכת הירחין. אבל תוספות במסכת סוטה דף ז' עמוד א' כותבים שאין הבהמה צריכה לעמוד בדווקא. המשנה למלך כותב שאין צריך העמדה בפועל, לפי שדין העמדה בא למעט, רק שאם מתה הבהמה אין פודים אותה. אם כן, אם בהמה שהוקדשה צריכה העמדה והערכה בשעת הפדיעה, אם מתה הבהמה שהוקדשה אין פודים אותה. ובתמורה בדף למד ב' עמוד א', נחלקו תנאים והמוראים האם דין העמדה והערכה נוהג בקודשי מזבח או בקודשי בית הבית או בשניהם. כמו כן נחלקו שם האם נוהג דין זה בבהמה שהייתה בעלת מום מתחילת הקדשתה או לא. לדעת רבי שמעון דין העמדה והערכה נוהג רק בקודשי מזבח ורק אם קדם ההקדש למום. ובדעת חכמים שבמשנה במסכת תמורה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר שלדעתם קודשי בדק הבית הם בכלל העמדה והערכה. אבל בקודשי מזבח יש לחלק. אם קדמה הקדשתם למום הם בכלל העמדה והערכה. אבל אם קדם המום להקדשתם אינם בכלל העמדה והערכה. והחילוק שבין קדם המום את ההקדש לבין קדם ההקדש את המום שייך רק בקודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית, לדעת המחייבם בהעמדה והערכה, אין חילוק מתי נולד המום. כך אומרים רש"י ותוספות במסכת תמורה דף למד בית עמוד בית. ריש לקיש סובר שלדעתם רק קודשי בדק הבית הם בכלל העמדה והערכה, אבל בקודשי מזבח לא נוהג כלל הדין הזה. ולדעת תנא דבי לוי כל בעלי חיים שנתקדשו, אפילו אלה שאינם ראויים כלל למזבח הם בכלל העמדה והערכה. דנה הגמרא בשיטת איזה מן התנאים נשנית משנתנו בעניין בהמה מוקדשת שמתה שמחלקת בדין הפדיון בין אופן שקדם המום להקדש שבו אפשר לפדותה ואינה בכלל דין העמדה והערכה לבין אופן שקדם ההקדש למום שאין לפדותה לפי שצריך להעמיד אותה לפני הכהן בשעה שהוא מעריך את שוויה לשם פדיעתה. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב משנה זו הסוברת שבהמות שהוקדשו למזבח הם בכלל דין העמדה והערכה דברי רבי שמעוני. דאמר, קודשי מזבח היו בכלל, ישנם בכלל דין העמדה והערכה, אבל קודשי בדק הבית לא היו, הם אינם בכלל העמדה והערכה. דתנן כך שנינו במשנה במסכת תמורה דף למד בית עמוד א'. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית אם מתו ייפדו, לפי שאין צריכים העמדה והערכה, ומדבריו משמע שקודשי מזבח לא ייפדו, לפי שהפסוק המחייב קודשים בהעמדה והערכה נאמר על קודשי מזבח. ומודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנפדה, ומכל מקום הודעו שבהמה שהייתה בעלת מום מתחילת הקדשתה ומתה, שהיא קודשי מזבח, פודים אותה אף שאי אפשר לעשות לה עמדה והערכה. מה היא טעמה? מהו טעמו של רבי שמעון במה שסובר שבעל מום מתחילתו אינו זקוק לעמדה והערכה? דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין בהמת קודשים שנפל במום שלצורך פדיונה זקוקים לעמדה והערכה. נאמר בפסוק והעריך הכהן אותה, אותה למעותי בעל מום מעיקרו, כלומר מכך שנאמר אותה משמע זו ולא אחרת, ודורשים למעט בעל מום מתחילתו מדין העמדה והערכה, מפני שלא חלה עליו קדושה גמורה למזבח, אלא קדושת דמים בלבד, לקנות מדמיו קורבנות למזבח, כמבואר לאל בדף י' עמוד א'. ולכך מיעתו הכתוב מדין העמדה והערכה, ודן אותו כדין קודשי בדק הבית לשיטתו של רבי שמעון, כך מסביר רבנו גרשום. אבל חכמים חולקים ואומרים, אם מתו ייקברו, שגם הקודשים שהיו בעלי מום מתחילת הקדשתם זקוקים לעמדה והערכה, ולפיכך אם מתו, ייקברו מפני ששוב אי אפשר לפדותם. ברר את הגמרא לאיזה חכמים נתכוון רב, מן חכמים שואלת הגמרא, מי הם החכמים הסוברים שאם מתו ייקברו? שהרי אין לומר שהם החכמים החולקים על רבי שמעון במשנה במסכת מורה בדף למד בית עמוד א', שכן גם הם חכמים שם מודים בקודשים שקדם מומם להקדשתם שאינם צריכים העמדה והערכה, כמבואר בגמרא שם. משיבה הגמרא, תנא דבי לוי הוא, חכמים שהזכיר רב, זה התנא שבבית מדרשו של לוי, דתנא דבי לוי, שכן כך שנה בברייתא, התנא שבבית מדרשו של לוי, הכל היו בכלל העמדה והערכה ואפילו בעל מום מעיקרו. כלומר, כל הקודשים הם בכלל דין העמדה והערכה ואפילו אותם שהיו בעלי מום מתחילתם. וכן תנא דבי לוי במתניתי, וכן הוסיף השנה התנא שבבית מדרשו של לוי בברייתא שלו, אפילו חיה אפילו עוף, כלומר, אפילו חיה ועוף שאינם ראויים כלל לקורבן, אם הוקדשו לבדק הבית, אינם נבדים אלא בעמדה והערכה, ולפיכך אם מתו, ייקברו. ומה שהוא אומר עוף, הכוונה לאווזים ותרנגולים שאינם ראויים למזבח. מקשה עכשיו הגמרא על תנא דבי לוי מהמילה אותה, המופיעה בפסוק. והכתיב הרי כתוב העריך הכהן אותה, ובוודאי שהמילה אותה באה למעט מדין העמדה והערכה קודשים שקדם מומם להקדשתם. מסיקה הגמרא אותה לתנא דבי לוי קשיא, אכן לדעת תנא דבי לוי קשה הדבר. מקשה הגמרא על דברי רב שנעמיד את המשנה גם כחכמים החולקים על רבי שמעון. מקשה הגמרא מכך שאמר רב שמשנתנו כדעת רבי שמעון, אבל חכמים שהם תנא דבי לוי חולקים וסוברים שאם מתו ייקברו, משמע, אבל רבנן דפליגי על ידי רבי שמעון מהי? החנמי די מתו ייפדו, כלומר משמע שרבנן החולקים על רבי שמעון במשנה במסכת מורה וסוברים שבין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק הבית נוהג דין העמדה והערכה כפי שביארם רבי יוחנן שם בדף למד בית עמוד בית, אינם חולקים על משנתנו שבבהמה שהייתה בעלת מום בשעה שהקדישוה אין נוהג דין זה ותוכל להיפדות. יחי, אם אכן זה כך, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מבאי אלי. היה רב צריך לומר, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו, שלשון זה משמעותו, שמשנתנו שנויה גם בדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, ומכיוון שרב לא אמר כן, נראה שאי אפשר להעמיד את המשנה גם כדעת חכמים החולקים על רבי שמעון. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, רב כרבי שמעון בן לקיש, רב סובר כשיטת רבי שמעון בן לקיש דאמר, שאמר לרבנן, שלדעת חכמים החולקים על רבי שמעון במשנה במסכת תמורה, קודשי בדק הבית היו בכלל, הם ישנם בכלל דין העמדה והערכה. אבל קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. לפי שהפסוק המצריך העמדה והערכה מדבר על קודשי בדק הבית בלבד. ולא מיתוק ממתניתן כרבנן, ולכן לא היה יכול רב להעמיד את משנתנו כדעת חכמים. דקתני סיפה, ואם מתו ייקברו, שרי בסיפה באופן שקדם ההקדש למום שנינו, ואם מתו ייקברו ולא שנינו ייפדו. וזאת משום שלסיפה של משנתנו קודשי מזבח היו בכלל דין העמדה והערכה, וזה לא כשיטת חכמים. מקשה הגמרא שיש טעם אחר לדין ששנינו בסיפה שאם מתו ייקברו, ולפיו יוכל רב להעמיד את משנתנו כדעת חכמים. מקשה הגמרא, ממה ידע המתו ייקברו משום דבאי העמדה והערכה, הוא מיני לא לרב שהטעם של הסיפה שאין נפדים זה משום שקודשי מזבח צריכים העמדה והערכה, דילמה משום דאין פודים את הקודשים להכילן לכלבים הוא. שם הסובר התנה של המשנה שקודשי מזבח אינם צריכים העמדה והערכה כשיטת רבי שמעון בן לקיש בדעת חכמים במסכת תמורה, וטעם הסיפה הוא משום שאין פודים את הקודשים להכילם לכלבים, כלומר בהמות קודשים שמתו ושוב אינם ראויות לאכילת אדם, אין פודים אותם כדי להכיל את בשרן לכלבים. ומקור הדין הזה מתבאר לכמן בגמרא, אבל ברישא שקדם מומם להקדשתם ומתו ייפדום להכילם לכלבים, לפי שהואיל והבהמות היו בעלות מום מתחילת ההקדש לא חלה עליהם קדושה חמורה. מתרצת הגמרא ומוכיחה מלשון המשנה כביורו של רב, אמרי אמרו בני הישיבה, אם כן ניתני, אם נעשו טריפה ייקברו, אם אכן טעם הקבורה זה מפני שאין פודים את הקודשים על מנת להכילם לכלבים, הייתה המשנה צריכה לומר אם נעשו טריפה ייקברו, לפי שבאופן זה אי אפשר לטעות ולומר שטעם המשנה הוא משום שצריכים העמדה והערכה, שכן הטריפה ראויה לי עמדה והערכה, ונהיה מוכרחים לומר שהטעם הוא מפני שאין פודים את הקודשים על מנת להכילם לכלבים. ומכך שנקטה המשנה בסיפה בדווקא ימתו ייפדו, מבואר שטעם הדבר הוא מפני שצריכים העמדה והערכה, שלא כדעת חכמים הסוברים שקודשי מזבח אינם בכלל העמדה והערכה. תרץ את הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה שהיה רב צריך לומר זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו, והגמרא מגיעה את דברי רב, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם רב כרבי יוחנן סביר עלי. באמת רב סובר כרבי יוחנן שאומר בתמורה שלדעת חכמים בין בקודשי מזבח ובין קודשי בדק הבית הם בכלל דין העמדה והערכה, ולפיכך הסיפה של משנתנו ששנינו על קודשי מזבח, שבאופן שקדמה הקדשתם למומם אם מתו יקברו, ודאי שיש לה עמידה גם כשיטת חכמים. ותני יש להגיע בדברי רב שהוא אכן אמר זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו. והסיבה שהזכיר רב את רבי שמעון במפורש, לפי שעיקר דבריו הם להשמיע שאף שעתם של משנתנו משום שקודשי מזבח צריכים העמדה והערכה, מכל מקום באופן שקדם המום להקדש, אינו צריך העמדה והערכה. בעיקר דבר זה שקודשי מזבח צריכים העמדה והערכה, פשוט הוא יותר לרבי שמעון מאשר לרבנן. שכן, רבי שמעון אמר במפורש במסכת מורה בדף למדבט, שקודשי בדק הבית אינם צריכים העמדה והערכה, משמע מדבריו, שקודשי מזבח כן בכלל העמדה והערכה. אבל לדעת חכמים, אין הדבר פשוט כל כך. שכן לדעת ריש לקיש, שם במסכת מורה, סוברים חכמים שקודשי מזבח אינם בכלל העמדה והערכה, ורק רבי יוחנן סובר בדעתם שקודשי מזבח הם בכלל העמדה והערכה. ככה תוספות ליל בדף י' עמוד ב' בדיבור המתחיל ומודה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל קדם הקדישן את מומן פטורים מן הבכורה ומן המתנות. אם אדם הקדיש בהמה ורק לאחר מכן נפל במום, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. מבררת הגמרא את הטעם שפסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ושואלת הגמרא מן הנה מי למיכן למדנו דברים אלו? משיבה הגמרא דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, צבי, כלומר כתוב בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ב בעניין פסולי המוקדשים, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. צבי והאייל למיני חיות. מכך שהקישה התורה אכילת פסולי המוקדשים לצבי, והלימוד הוא בהקש, שהוא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. אם כן, הדרשה היא, מה צבי פטור מן הבכורה, כשם שצבי פטור מן הבכורה, שכן דין הבכור נוהג בבהמות בלבד ולא בחיות. כי לגבי עניין בכורה, נאמר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, מכך שהוזכר רק מין בקר וצון, למדנו שמין חיה פטור מן הבכורה, אף בפסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה. בבקשה, ברייתא הוציא אני את הבכורה ולא הוציא את המתנות. מפסוק זה נלמד למעט מפסולי המוקדשים רק את חיוב הבכורה, אבל לא את חיוב המתנות. מתרץ את הברייתא התלמוד לומר מלמדנו הכתוב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, מכך שכתבה התורה גם ואת האייל, יש לדרוש. מה אייל, כשם שאייל פטור מן הבכורה ומן המתנות, שכן דינים אלו נוהגים בבהמות בלבד ולא בחיות, שכן בניין בכור ומתנות כהונה הוזכרו בתורה רק מיני הבהמות, על הבכור נאמר כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, כמו כן על המתנות נאמר עם שור עם שא, אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה ומן המתנות. וכוונת הברייתא לומר שמפסוק זה ממעטים בכורה ומתנות, אחת מהן ממעטים מן התיבה צבי, והשנייה מן התיבה אייל. וראית הברייתא מדוע אין דורשים מהקש זה להתיר את החילה ופסולי המוקדשים. מקשה הברייתא, אם הצבי ואייל חלבן מותר, אף פסולי המוקדשים חלבן מותר. אם אכן הקישה התורה את פסולי המוקדשים בצבי ואייל, נדרוש גם כן שכשם שמותר לאכול את החילף של צבי ואייל, כמו ששנינו במסכת חולין דף קי"ז עמוד א', שאיסור אכילת החילף אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. ורש"י מפרש שם שדבר זה נלמד ממה שנאמר, כי כל אוכל חילף מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם, כך גם יהיה מותר לאכול את החילף של פסולי המוקדשים. ותרץ את הברייתא, התלמוד לומר אך חלק, לכך נאמר באותו פסוק אך, שהוא לשון מיעוט ללמדנו, שיש לחלק בין הדינים, שלא לכל דבר הושבו פסולי המוקדשים לצבי ואייל, ולכן אין חלבה מותר. וברר את הגמרא למה הוצרכו דרשות מיוחדות לבכורה ולמתנות. אמר מר ובא לאל בברייתא הוציא את הבכור ולא הוציא את המתנות. מקשה הגמרא מה ישנה, מה שונה דין הבכורה שסובר התנא שיש למעט אותו יותר מדין המתנות שאין למעט אלא אם כן נאמר מיעוט נוסף. ותרץ את הגמרא סובר התנא שמהמילה צבי יש למעט רק את חיוב הבכורה. לפי שהוציא דהיינו המעט את הבכור שאין שווה בכל, ולא הוציא את המתנות ששוות בכל, שכן אין חיוב הבכורה שווה בכל הבהמות, אלא נוהג בסחרים בלבד ולא בנקבות. אבל דין המתנות שהוא חמור יותר, שכן חיובו שווה בכל הבהמות, אין למעטו מהמילה צבי. תלמוד לומר אייל, לכך הוא צריך להביא דרשה מיוחדת למעט גם את דין המתנות מכך שנאמר אייל. מבררת הגמרא מדוע אין דורשים מהקש זה להתיר שחיטת בהמה ובנה ביום אחד בפסולי המוקדשים. מקשה הגמרא על הברייתא, אמר לרב פאפא לאביי, אם צבי ואייל אין אותו ואת בנו נוהג בהם, אף פסולי המוקדשים אין אותו ואת בנו נוהג בו. כלומר, מאחר שמקישים את פסולי המוקדשים לצבי ואייל, נדרוש גם כן שכשם שדין אותו ואת בנו אינו נוהג בצבי ואייל, שכן האיסור של אותו ואת בנו אינו נוהג אלא בבהמות בלבד, כך לא ינהג דין אותו ואת בנו בפסולי המוקדשים. מתרץ את הגמרא, אמר לאביי לרב פאפא, למאי מדמת להו? לאיזה דין באת להשוות את פסולי המוקדשים כדי לפוטרה מדין אותו ואת בנו? היא לחולין אותו ואת בנו נוהג בו. אם באת להשוותם לדין בהמות חולין, הרי אותו ואת בנו נוהג גם בחולין. והיא לקודשים אותו ואת בנו נוהג בו. ואם באת להשוותם לדין קורבנות כשרים, הרי גם בהם נוהג דין אותו ואת בנו. כלומר, מה שנפטרו פסולי המוקדשים מבחורה וממתנות, מחמת היקש לצבי ואייל, אין זה שהתורה נתנה להם את כל דיני צבי ואייל, אלא שהתורה גילתה בלימוד הזה שפסולי המוקדשים אף לאחר שנפדו אינם כחולין גמורים להתחייב בבחורה ומתנות. רק עדיין הם בקדושתם לגבי הדינים הללו, ולפיכך, אין סברה שדין אותו ואת בנו הנוהג גם בבהמות קודשים וגם בבהמות חולין, לא ינהג בפסולי המוקדשים. מקשה הגמרא, מדוע צריך מיעוט ללמד שאין דורשים מהקש זה להתיר את החלב? חוזרת הגמרא ומקשה, אמר לרב פאפא לאביי, יחי גבי חלבון נמי נימה אחי. אם אכן כך שאף שהוקשו פסולי המוקדשים לצבי ואייל, אז מכל מקום לא נגרע דינה משאר הקודשים, למה הוא צריכה הברייתא לדרוש מהמילה אח, שלא נתיר את החלב של פסולי המוקדשים כחלב של צבי ואייל? הרי גם בלי המיעוט הזה לא היה עולה על דעתנו לומר שהוא מותר. שכן, למה היא מדמת לו? לאיזה דבר אתה רוצה לדמות את פסולי המוקדשים כדי לפוטרה מאיסור חלב? היא לחולין, חלבן אסור. אם אתה מדמה אותם לחולין, חלבם אסור. והיא לקודשים, חלבם אסור. וכן אם אתה מדמה אותם לקורבנות כשרים, הרי גם הם חלבם אסור. שכן איסור חלב נוהג בין בחולין ובמוקדשים, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים דף מ"ג עמוד ב'. ומכך שהוא צריכה הברייתא לדרוש מהמילה אח למעט את פסולי המוקדשים שלא להתיר בהם את איסור החלב, יש ללמוד שפסולי המוקדשים הוקשו לצבי ואייל לכל דבר, גם לדברים שעל ידי כן לא יהיו דומים לא לחולין ולא לקודשים. אם כן, חוזרת הקושייה למקומה, שנלמד מן ההיקש שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור אותו ואת בנו כשם שאינו נוהג בצבי ואייל. מביאה הגמרא טעם אחר לכך שנוהג איסור אותו ואת בנו בפסולי המוקדשים. מסיים רב פאפא ואומר, אלא ודאי התירוץ הנכון לקושייה היא לאו מי המרת אח ולא חלבן, אימנה מי אח ולא אותו ואת בנו. שכמו שאמרת שהמיעוט מהמילה אח מלמד על ההיקש של פסולי המוקדשים לצבי ואייל, שהוא לא נאמר למעט שלא ינהג בהם איסור חלב, כמו כן מן המילה אח יש למעט שההיקש לא נאמר לעניין שלא ינהג בהם איסור אותו ואת בנו. יוצא מזה שמה שהוקשו פסולי המוקדשים לצבי ואייל, זה רק לעניין בכורה ומתנות ולא לעניין איסור חלב ואותו ואת בנו. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף לכך שהאיסורים חילה ואותו ואת בנו נוהגים בפסולי המוקדשים. רבא אמר ליישב את הקושייה, למה לא נפטרו פסולי המוקדשים מדין אותו ואת בנו? אך לאותו ואת בנו הוא דעתה. המילה אך באה לומר שאיסור אותו ואת בנו נוהג בפסולי המוקדשים ואינם דומים בזה לצבי ואייל. וחלבו מדמו נפקה. ומה שהחילף של פסולי המוקדשים אסור, דבר זה יש ללמוד אותו מהמילה דמו. דכתיב נאמר לעניין בחור בעל מום, בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדיו כצבי וכאייל, רק את דמו לא תאכל. וצריך ביור מהי דמו, למה נתכוונה התורה במה שאמרה דמו. אילה אם הדמו ממש, אם נאמר שנתכוונה התורה לאסור אכילת דם, קשה למה הוא צריכה התורה לכותבו. לא יהיה אלא דמן דצבי ואייל, אתו דמן דצבי ואייל משארי. שכן מאיכן היה עולה על דעתך להתיר דם פסולי המוקדשים, רק מחמת שהוקשו לצבי ואייל? אז אני שואל אותך, וכי הדם של צבי ואייל מותר? הרי גם דם חיה אסור. אלא מה כוונת התורה באומרה דמו חלבו? הכוונה במה שכתבה התורה דמו לאסור את החלב של פסולי המוקדשים. עכשיו מבררת הגמרא למה לא כתבה התורה בפירוש את איסור החלב. מקשה הגמרא על דברי רבא ולכתוב רחמנא חלבו. אם דמו שכתוב בתורה הכוונה לחלב, שיהיה כתוב במפורש את חלבו לא תאכל. תרץ את הגמרא, התורה נקטה את איסור החלב בלשון דם, שכן היא כתב רחמנא חלב. לפי שאם היה כתוב את חלבו לא תאכל, אבי אמינא, אני אקשה ואני אקרא. הייתי יכול לומר שמועיל היקש ללמוד ממנו כולה בעניין החלב, וכמו כן מועיל מה שנאמר בפסוק חלבו לא תאכל, ללמוד מן חומרה בעניין זה שלא להקל לגמרי בעניין החילב. והגמרא מבארת את דבריה, מה היינו לומדים מן ההיקש, מה היינו לומדים מן הפסוק. פרשת הגמרא, מה היינו לומדים מן ההיקש, אני הקשה למהות אי מקרת. ההיקש לצבי ואייל היה מועיל למעט את החילב של פסולי המוקדשים מחיוב קרת, לפי שהיינו דורשים שכשם שהחילב של צבי ואייל אין חייבים עליו קרת, כך גם החילב של פסולי המוקדשים לא חייבים עליו. היינו אומרים, דחי כתב קרת, האוכל חילב בהמה הוא דכתיב. מה שחייבה התורה את אוכל החילב בעונש קרת, זה רק אם אוכל חלב של בהמה ראויה להקרבה, שנאמר בעניין איסור אכילת חלב, כי כל אוכל חלב מן הבהמה, אשר יקריב ממנה אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה, והיינו מפרשים את המילים, מן הבהמה אשר יקריב שחייב קראת רק על הבהמה ראויה להקרבה. וגם מפרשת הגמרא, מה היינו לומדים מן הפסוק, והנקרא למי כמה לבלב באלמה, מה שהיה נאמר בכתוב חלבו לא תאכל, היה מועיל ללמד שהאוכל חלף של פסולי המוקדשים עובר בלא תעשה, ולולי זאת, היינו ממעטים מן הכתוב אשר יקריף, שבהמה שאינה ראויה להקרבה, אין איסור לאכול את חלבה. מסיימת הגמרא את תירוץ שיטת רבה, לאחי אפקי רחמנה בלשון דמו, לומר לך, מה דמו בקרת, אף חלבו בקרת. לכן הוציאה התורה את איסור החלף של פסולי המוקדשים בלשון דם, לומר לך, שלא הוקש חלבם לחלף צבי ואייל לעניין הפטור מקרת, אלא לעניין עונש קרת, הוקש חלבם לדם צבי ואייל, שכשם שאכילת דם הצבי עונשה בקרת, כך גם אכילת החלף של פסולי המוקדשים עונשה בקרת. בררת הגמרא את לשון הברייתא לשיטת רבה ומקשה על רבה. והתנא, הרי התנא של הברייתא אמר, אך ולא חלבו כאמר, כלומר איך אומר רבה, שמהמילה אך לומדים לאיסור אותו ועדנו בפסולי המוקדשים, והרי התנא של הברייתא אמר שמהמילה אך לומדים לאיסור חלב, שכן ממעטים ממנה שאין פסולי המוקדשים דומים לצבי ואייל, לעניין החלב. ותרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת התנא, במה ששנה תלמוד לומר אך חלק, אילו לא נאמר דמו ללמוד ממנו שהחלב אסור, הייתי אומר אך ולא חלבו, כלומר, אף אם לא היה נאמר דמו, הייתי לומד דבר זה ממה שנאמר אך. עכשיו שנאמר דמו, כדי ללמוד ממנו לאיסור חלב, המילה אך לאותו ואת בנו הוא דעתה. יש לומר שהמילה אך באה ללמד על איסור אותו ואת בנו בפסולי המוקדשים. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואינם יוצאים לחולין להיגזז ולהיאבד. הגמרא מביאה שתי שיטות שנחלקו במקור של האיסור של הגיזה והחלף של פסולי המוקדשים, והאם פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. שואלת הגמרא מנה נימילי, מאיכן למדנו דברים אלו? משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא. כתוב בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו בעניין פסולי המוקדשים, קודשים שנפל בהם מום שנבדו, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר. ודורשים תסבח ולא גיזה, מה שנאמר תסבח בא ללמד שרק שחיטת פסולי המוקדשים שנבדו מותרת, אבל לא גזיזת צמרם. בשר ולא חלב, מה שנאמר בשר בא ללמד שרק בשר מותר באכילה ולא החלב. ואכלת ולא לכלביך, מה שנאמר ואכלת בא ללמד שבדיית הקודשים מותרת, רק אם היא בשביל להאכיל אותם לאדם, אבל לא בשביל להאכיל אותם לכלבים. מכאן יש ללמוד שאין פודים את הקודשים על מנת להאכילן לכלבים. מביאה הגמרא שיטה שנייה במקור של איסור הגיזה והחלב. איקא דאמרי, יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, שכך יש לדרוש את הפסוק, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר. תסבח ואכלת, אין לך בהם היתר אכילה, אלא משעת צביחה ואילך. מה שנאמר תסבח ואכלת בא ללמד שאין לך היתר להשתמש לצורכך בפסולי המוקדשים עד שעת השחיטה, שאז תאכלם. וממילא יש ללמוד מזה את איסור הגיזה והחלב של הבהמה. אבל פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, אבל מותר לפדות את פסולי המוקדשים שמתו ואינם ראויים לאכילת אדם מישראל, כדי להכיל את בשרם לכלבים, לפי שאין דורשים ואכלת ולא לכלביך. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה למשנתנו, מניין שבקדם מומם להקדשם פטורים מבכורה קודם שנבדו? שאלה שנייה, אם קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ובעבודה? שאלה שלישית, ולדות קודשים שקדם מומם להקדשם, האם מתי מותרים ומתי אסורים, והאם נבדים תמימים ומדוע? שאלה רביעית, השוחט קודשים שקדם מומם להקדשם בחוץ, באיזה אופן חייב? שאלה חמישית, מה נלמד מכך שכתוב לא יחליפנו טוב ברע, והרי אם כתוב או רע בטוב, כל שכן שאין מחליפים טוב ברע? והשאלה האחרונה, כשקדם מומם להקדשם ומתו, האם ייפדו ומדוע? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חבב בניסן תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף י"ד במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, זך בניסן תשע"ט, חב זין בניסן תשע"ט, ונלמד את דף ט"ו במסכת בכורות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.